ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאות לתוכנית השבועית של שורפים משחקים. עונה 17, פרק מספר 17. אני במנוח.
ווט ווט. אני יהודה חלפון.
אני חגי גומפרט.
ואני אלירן טלר.
שלום לכולם. זה הולך להיות פתיח קצר, כי אני עייף ואין לי כוח. לא, סתם, מה קורה חבר'ה?
הכל טוב, הכל טוב.
הכל טוב.
לצרכי הפתיח שהם לא משחקים, אני אתן המלצה על שני פודקאסטים. אחד קיבלתי המלצה מטוויטר והוא התברר כפודקאסט מדהים, הוא נקרא Normal Gossip, וכשמו כן הוא, זה פודקאסט של חברת מדיה מעניינת, הם נקראים The Factor, והם חברת מדיה שהיא worker owned וסאבסקריפשן בייסט, כאילו אנשים תומכים בהם והכתבים גם כאילו הם הבעלים והכל, וזה נורא נחמד. אז אחד מהפודקאסטים שלהם זה Normal Gossip, ומה שעושים שם זה מספרים סיפורי רכילות על אנשים זרים שאתם לא מכירים, ויש פרקים שהם בסדר, אבל יש פרקים שהם מה זה מעניינים.
בעונה הראשונה, מה זה רכילות על אנשים שאנחנו לא מכירים למשל?
מה היה, תן לי לזכר במשהו. מישהי
זה כמו הגדול גרסת העולם?
לא בדיוק, כאילו הרוב זה על, כאילו כן, יש דברים של מערכות יחסים, אבל הרוב זה של דברי צירופי מקרים יומיומיים כאלה שהם מובילים לשרשראות של נסיבות מוזרות. כאילו סתם, סיפורים שחבר שלך היה מספר לך, רק שזה לא חבר שלך וזה בן אדם זר בקצה השני של העולם. אז למשל פרק שהקשבתי לו אתמול, מישהי סבא שלה מת והיא קיבלה, והיא לקחה את השעון כיס העתיק שלו, ואז זה היה בתחילת שנות ה-2000, והשעון לא עבד, והיא רצה למצוא איך לעבוד אותו, והיא סיפרה שזה היה שעון נדיר, אז היא עלתה לפורומים של חובבי שעונים, ואז התחילה כאילו להתכתב שם עם אנשים, ואז ספציפית התחילה להתכתב עם מישהי, ואז הם גם התחילו לצאת, ואז הם הלכו לכנס של שעונים, ומצאו שם סופר דופר מתקן שעונים, שהבטיח שיתקן את השעון, ואז הוא ניסה לזייף את מותו כדי לברוח עם כל השעונים שהוא אסף מאנשים, והם עלו עליו דברים כאלה.
וואו.
הם עושים אנונימיזציה גם כאילו גם למקומות, גם לשמות של האנשים, וגם כאילו לסוג של הפרטים, אז יכול להיות שזה לא היה על שעון כיס, יכול להיות שהמקרה האמיתי היה על משהו דומה אבל אחר, כל מיני דברים כאלה. זהו, זה נקרא Normal Gossip, הם בפורמט עונות, והם אשכרה יוצאים להפסקות בין עונות, אז כרגע נגמרה עונה הרביעית, ואני גמתי בתוך איזה 3 שבועות את כל הפודקאסט, אז זה המלצה אחת. ממש כיף.
תקשיב, אני חושב מה שאמרת, ואם הם עשו את זה על שעוני סבא, זה יהיה מצחיק בטירוף. בן אדם סוחב הרבה עם שעוני סבא כזה על הגב.
תשמע, אני לא יודע לגבי זה, אני רק יודע שהתיאור של למצוא תחביב חדש, להיכנס לפורום בתחילת שנות ה-2000 והלכת לכנסים, זה כאילו חוויה ממשחקי תפקידים. אז חוץ מזה שלא יצא לי לפגוש אשתי לעתיד בדבר כזה, מה שקרה לה, הכל יכול לקרות לי גם. מצד שני, אני מכיר כאילו אנשים, חברים שלנו, מהתחום של ליטר, זהו, אתה לא נחשב, אבל כן.
אני פגוע עד עם קי נפשנתי עכשיו.
לא, כאילו, אני התכוונתי לאנשים שהכרתי כמה שנים לפניך. אבל בסדר, אתה נחשב. אני לא מכיר את זוגתך, אז אני לא יכול להעיד. זה אשמתי, כי הזמנת אותי לחתונה ולא באתי.
לא, הכל בסדר, אני יודע שזה גם רחוק היה לך.
לא, זה
הוא יישב בפינה בחושך.
תשמע, קשה להגיד את זה אחרי שהייתי אתמול בחתונה בבאר שבע, אבל אני פשוט החלטתי לפני, לא זוכר כמה, הרבה שנים, אני לא הולך לחתונות שאני לא חייב להגיע אליהם יותר, ומשפחה נשאר החובה היחידה. אז זה לא הולך
לחתונות. כן, כן, המשפחה עולה לתור לחתינה, ואני לא, אני לא אמחק אותך מהצבא או משהו.
זה מאוד משעשע אותי, כאילו, אם המצב שלי היה שונה, אני הייתי מגיע לחתונה של חגי, לעומת זאת, בן דוד שלי מתחתן בספטמבר, ואין שום סיכוי בעולם שאני מגיע לחתונה.
כל אחד והדינמיקה המשפחתית שלא יודע. פודקאסטים, כן, אז הפודקאסט האחר שהתחלתי להזין עליו היום בשלוש וחצי שעות נסיעה חזרה הביתה, זה פודקאסט שנקרא דרמה קווינס, השם שלו לא מעיד על כלום, והוא הפודקאסט של שלוש שחקניות מ-One Tree Hill, שעושות כפי שנהיה טרנדי בשנים האחרונות, פודקאסט צפייה מחדש של הסדרה. רק שבניגוד לנגיד צופים בין כוכבים של עידן זיירמן, שזה מאוד נחמד שהוא צופה בכל סטאר טרק ומדבר עליהם, פה מדובר בשחקניות של הסדרה, אז זה טיפה יותר מעניין, כי יש להם כל מיני סיפורים על מה קרה בסט, ועל הרקע שלהם, ועל כל מיני דברים. מלבד העובדה שאני אוהב את סופיה בוש, אין, כאילו לא היה לי איזשהו חיבור מיוחד לסדרה, זה פשוט נשמע מעניין. גיליתי עליו דרך פודקאסט אחר שנדמה לי שדיברנו עליו בעבר שנקרא Inside of You, שזה מייקל רוזנבאום בין השאר סמולוויל, מארח כל מיני שחקנים וכאלה, ו-Inside of You זה פודקאסט מהמם באופן כללי. אגב, גם הוא התחיל עם השחקן של קלארק קנט, הם התחילו לפני משהו כמו שנה או קצת פחות, הפודקאסט שנקרא Small Talk, שהם עושים ריוואץ' של סמולוויל ומדברים על הפרקים. אז זהו. אז זה בפינת הלא משחקים, סתם בידור נחמד.
עושים קישורים.
כן, כן, עושים קישורים. רק שמה שקרה בעקבות זה שהתחלתי להזין לדרמה קווינס זה שאני מוריד את One Tree Hill, ואני הולך לעשות צפייה יחד עם הפודקאסט.
אוי, אלוהים, זה סדרה כזאת
לא נכון.
One Tree Hill, אוקיי.
כן, יהודה, רוצית להגיד משהו?
זה סדרה, כאילו, נכון, זה היה בתקופה יצאו שתי סדרות, היה את One Tree Hill ו-DOC, היא הרבה יותר טובה מ-DOC, אבל...
בסדר, כן, כאילו, אתה יודע, טין דרמה של תחילת שנות ה-2000. זה נורא... מן הסתם, אני לא ראיתי אותה בזמנו כשהיא יצאה, ראיתי אותה רק כמה עונות אחר כך, ולא ראיתי אותה עד הסוף, בסופו של דבר, ולא ידעתי שום דבר על ההקשר של מתי היא יצאה וזה, אז מתברר שהם התחילו לצלם בדיוק כשדוסון קריק סיימה את העונה האחרונה שלה. כאילו הצוות, א', מה שלמדתי מהפודקאסט הזה, יש עיר בצפון קרוליינה, שכחתי את השם כרגע, והעיר הזאת היא עיר של צילומי סדרות. כאילו היא עיר אמיתית, אנשים חיים שם, יש להם בית ספר תיכון וקולג' וזה, אבל העיר הזאת משמשת לצילומי סדרות. אז צילמו שם את דוסון קריק, ואז הצוות של דוסון קריק wrap up את הפרודקשן, והצוות של One Tree Hill התחיל לצלם שם. אז כאילו, הדברים ב-One Tree Hill, הבית ספר וזה, זה הכל דברים שנמצאים באמת בעיר הזאת, בצפון קרוליינה.
בנושא דומה, שמעתי שהשחקנים של סקראבס עושים ריוואץ' ומדברים על הסדרה, וזה...
למשל, כן, נכון, שמעתי, זה יחסית, זה אחת הוותיקות, אם אני זוכר נכון, של סקראבס.
כן.
כי שמעתי את זה מזמן.
יש אוסף שחקנים שלא עושים כלום בזמן האחרון, והם שמעים להם תחת.
לא, טוב, שמע, דרמה קווין ספציפית, הם התחילו בזמן קוביד. אבל כן, כאילו יש טיר של שחקנים שהם היו שחקני טלוויזיה, הייתה להם סדרה אחת מצליחה, והם תכלס חיים על זה, כי הם, בגיל שהם עשו את הסדרה, הם בדרך כלל כאילו הרוויחו מלא כסף, וזה, תראה את ג'ייסון אקלס והבחור שני שאני לא זוכר איך קוראים לו, שעשו את סופרנאצ'רל, הם חיים בלהיות השחקנים מסופרנאצ'רל, כאילו זה העבודה שלהם. גם מאז שהסדרה נגמרה, כאילו ג'ייסון אקלס עכשיו משחק גם ב-The Boys וכל מיני דברים, אבל תכלס הם עושים כנסים וזה, מה?
ופדלקי עכשיו הוא בווקר,
היה להם איזה גזיליון עונות לדבר הזה.
כן, נכון.
אבל לא, אבל זה מטורף. כאילו, הייתי באוסטרליה בקומיקון, ומישהו, והם היו שם, ומישהו אמר, זה כל מה שהם עושים, הם כאילו מצלמים את העונה, ואז הם הולכים ותוכנים כנסים. כן. מצלמים את העונה ותוכנים כנסים. זה כל מה שהם עושים בחיים.
כן, נכון.
אבל עכשיו כאילו...
עכשיו הם מתחילים, הם מתחילים לעבוד על עוד דברים. לעבוד. אבל
אקלס עכשיו עושה את הספין-אוף, The Winchesters, שזה הסדרת פריקוול, כאילו זה ההורים שלהם.
אה, כן? אוקיי.
כן, זה ההורים שלהם. שבוטלה אחרי עונה, אבל יש קהל שאוהב אותם, ואקלס רוצה להחזיר אותה, אז הוא פונה לרשתות אחרות ש... יקנו את זה, וזה די מפתיע, כי CW מאוד אוהבים את הסדרות האלה, וגם כשאף אחד לא רואה אותם, הם עדיין ממשיכים.
כן, אבל אתה צריך לזכור מה קרה בשנה האחרונה. CW זה וורנר ברדרס, ווורנר ברדרס התהפכו על הראש בשנה האחרונה.
זהו, שכחתי ש-CW זה וורנר ברדרס. כן,
CW ה-UWB, ליטרלי.
זהו, עכשיו הכל ברור.
זהו, אז בשנה האחרונה, מאז שהם התאחדו עם דיסקאברי, אי אפשר לדעת יותר מה... מה CW עושים?
לא, גם דיסני עכשיו הורידו מלא סדרות, כאילו את ווילו הם הורידו.
כן, טוב, אני לא מדבר רק על זה, הקטע של להוריד סדרות בשביל לרשום הפסדים, זה גם נהיה פרקטיקה מפגרת. אגב, מישהו יודע מה קרה עם אקטורס גילד? כי בבוקר
ראיתי... הם מצטרפים למחאה של הזה.
הכריזו רשמית, כי בבוקר ראיתי שה... אספה העביר את ההמלצה להכריז על שביתה, ולא ראיתי אם הכריזו על שביתה.
ראיתי כל מיני ציוצים על זה,
שהציוץ
הכי פופולרי שאנשים עושה זה...
7 hours ago, אוקיי, אז עדיין אין את החדשות הסופיות, זה מ-7 hours ago שזה איפה שאני ראיתי, אבל עכשיו בקליפורניה בוקר, אז הם אמורים, it's about to happen. זה אחרי... כן, דבר.
כן, נכון. המים הכי מוצלח של זה, זה עכשיו יש את מ-End Games, Avengers End Games, שקפטן אמריקה מפורק לגמרי, ואז כזה מופיע שער מאחוריו, To Your Left, אז רואים כזה את קפטן אמריקה עומד, ומעליו יש את הסימון של ה-Writers Guild, ואז כזה, To Your Left, סאג.
זה אחרי שאתמול הייתה, או שלשום, יצאה כתבה שציטטה, הערות שלא לציטוט של כל מיני סטודיו אקזקס שאומרים, כן, אנחנו מתכוונים למשוך את השביתה הזאת עד שהסקרין רייטרס יאבדו את הבתים, כאילו הם לא יוכלו יותר להחזיק את הבתים והדירות שלהם וזה, ואז כאילו חצי מהאינטרנט היה כזה בשוק, והחצי השני היה כזה, מה אתם בשוק? כאילו זה היה ברור שזה הכוונה מאחורי זה, והדעה הרווחת שזה שהסטודיו כאילו מלאים בעצמם, כי הם לא... הם לא מסוגלים להחזיק מספיק זמן בשביל לשבור את התסריטאים, כי ליטרלי לא יהיה להם מספיק תוכן. עקרונית יש להם יותר תוכן משהיה להם 2007, בפעם האחרונה שהייתה שביתה, כי עם כל שירותי הסטרימינג יש להם, כאילו, יש להם בקלוג הרבה יותר גדול. אפרופו, היה להם בקלוג יותר גדול, אם לא היו מוחקים אותו בשביל לרשום הפסדים. אבל ברגע שהאקטורס מצטרפים, זה כאילו צ'קמייט. וטוב מאוד, כי הסטודיו גרידי ומגיע להם שיתפקו אותם. טוב, זה היה הדברים שלא קשורים למשחקים. אפשר לדבר על משחקים וזהו. מי מפה אני לא מדבר יותר. חגי, you do you.
אתה באביב, בכמה שבועות האחרונים, דיברת די הרבה בכל מיני מקומות על ונור ועל שליטות ונבלים, ספר הרחבה החדש, אז נראה לי שעכשיו אני אקח את התפקיד לדבר על דרכת המשחק שהוצאת בשבוע האחרון, שאני חושב שזה ממש מבורך, כי בגדול לצפנו בבית, שיראו את הכישורים בהערות הפרק, לפני כמה שנים כבר, כשיצא המשחק ונור בתרגום לעברית, הוצאת דפי דמות, ביותר מגרסה אחת, כולל בלשון אתה ובלשון את, וגם בכמה פורמטים שונים של עיצוב דפי דמות, ואז אם מישהו רוצה לשחק בבית או להגיע לכנס, הוא יכול פשוט להדפיס את האביזרים האלה, או אלה מהם שרלוונטיים לו למשחק, דפי קיצור למהלכים וכן הלאה, ולהתחיל לשחק. ועכשיו כשיש את שליטות ונבלים, אז צריך לעדכן גם עם מקצועות נוספים, כולל אפשרויות גזע חדשות לכל הדמויות שהתפרסם לאורך הזמן, ועיצוב גרפי שהוא לדעתי מגניב. אני כן ראיתי שקיבלנו הערות, ואני מקווה שהקובץ יתעדכן בקרוב, עם אולי איזו הרפתקת התחלה שאפשר להשתמש בה או משהו כזה, אבל בסך הכל יש שם קובץ ממש מרשים, והוא בחינם. אז שווה להסתכל גם אם אין לכם את ונור. זה בגדול. מעבר לזה, כנס דרקוניקון, לדעתי הוא כבר איזה 15 שנה מתקיים, מינוס שנה אחת שהוא התבטל בקורונה, ושנה שעברה היה מקום ממש מצוין, אני לא יודע אם ראיתם תמונות ממרכז האירועים שזה היה בו, השנה המקום קצת פחות טוב משום שלצערנו אותו אולם מהשנה שעברה בשיפוצים, זה התקיים בימים ראשון ושני, 20-21 לאוגוסט, בתל אביב, באולם ששמו TLV, זה אולם אירועים, East TLV, ומה שרלוונטי לי זה שהגשת משחקי תפקידים תסתיים במוצאי שבת ה-22 לשביעי, שזה, אם אתם מאזינים לפרק ביום שהוא מתפרסם, סוף השבוע הקרוב. ואם אתם מאזינים מתי שהפרק מוקלט, אז בעוד שבוע וחצי מעכשיו. אז אם יש לכם כוונה להגיש משחק, זה די הזמן להגיש משחק. זהו בגדול.
מה יודע?
זה לא כזה מוקדם, זה פחות...
מה, חודש לפני, למה מוקדם? נשמע לי הגיוני. האייקון סגרו את ההגשה שלהם 3 חודשים לפני.
האייקון פסיכים, האייקון...
ואני גם חייב לציין שבשנים קודמות גם דרקוניקון סגר את הרישום כבר ב-15 או 16 ביולי, והכנס עצמו היה מתקיים ממש בסוף השבוע האחרון של החודש, שזה לא המצב השנה, אז בעצם הזמן בין מועד הגשה האחרון ובין הכנס התקצר.
שמע, אני רוצה להגיד רק דבר אחד לא בדיוק בגילי, אבל אם לאורך השנים להגיע לכנס באוגוסט, זה כבר די. אי אפשר. חם מדי.
למרות שעכשיו, אתה יודע, אולם שמיועד...
זה לא משנה, אני תקשיב. פה יש... מעכשיו התחלנו, יהיה פה 14 יום של 40 פלוס מעלות. זאת אומרת שאני יוצא מהבית, אני אוטומטית מזיע. זה סיבתח של היום.
כן,
אז זה לא משנה אם אני מגיע לאולם ובאולם יש מזגן.
טוב, חגי זוכר את הדרקוניקון ההוא ש...
אנחנו לא מדברים עליו. לא היה דרקוניקון כזה. אני לא יודע על מה אתה מדבר. זו הייתה השנה שלא היה בדרקוניקון.
זכרוני אומר אחרת.
אתה בגילך, אתה כבר לא משהו אליי.
אני גם כשהייתי צעיר לא הייתי משהו.
אז צריך שנעשה עם ככה כנסים בחורף פשוט.
ברור, אני לגן, תקשיב, צריך כנס בינואר, זה אני תמיד אמרתי שנים.
אבל זאת הבעיה, כל הכנסים בארץ, הם לא יכולים להיות בסופי שבוע, אז הם צריכים להיות בחגים, ואין חגים בינואר.
לא אכפת לי, טוב, האמת שיש חנוכה.
חנוכה מדי פעם יש, אבל זה לא...
כשלירן יהיה ראש הממשלה, אז אנחנו סומכים עליו שהוא יקדם פיצול של חופשת הקיץ, לחופשת קיץ, לחופשת חורף.
זאת אומרת, תהיה חופשת מסכות.
אני רואה את זה קורה. שכחתי לעשות פתיח, אז בוא נעשה רגע פתיח, רק שאנשים יזכרו שבאיזה פודקאסט. הסתכלתי על הערות הפרק ואמרתי, רגע, דילגנו על הפסקה הזאת. אנחנו שורפים מזרקים, הפודקאסט לגמר העצלן, כל המזרקים כולם, אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/icesupreme, ובשרת הדיסקורד, ice.me/discord, אתם מוזמנים לבוא ולהשתתף בצ'אט איתנו. הפרקים עולים לאחר מכן, לאתר ice.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וקישורים להוספה באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. מדי שבוע נדבר על משחקים ששיחקנו לאחרונה, חדשות ודיונים, ונסיים בתוכניתנו לעתיד. אז את החלק של החדשות ודיונים עשינו, ועכשיו נעבור לדברים ששיחקנו, שחבריי שיחקו פה. וזה הכל.
אז נפגשנו אצל חגי למסיבת משחקי לוח. אשתו שדיבדל לחיים ארוכים הכינה לנו מגש אדיר של שוקולדים ומתוקים וממתקים, וואי זה טוב. עזוב משחקי לוח, פשוט מגש מתוקים.
גם אני רוצה מגש מתוקים.
אתה לא, אתה בן אדם, אתה ילד בוגר, בוגר ואחראי, אתה לא צריך את זה.
מה זאת אומרת? מה הקשר בין בוגר ואחראי לזה? היום הייתי במלון והיה ארוחת בוקר והיה בופה כזה עם בלינצ'ס וקורסונים וזה היה מאוד נחמד, חוץ מהעובדה שהתרופה שאני לוקח מונעת ממני לאכול יותר מחצי גרם מזה.
אז התחלנו את היום עם Fun Facts, שזה משחק מסיבות, שהקטע שלו זה שמגרילים איזושהי שאלה, על השאלה עונים בדרך כלל במספרים, למשל כמה נעליים יש לך, בין 0 ל-100. עכשיו, אף אחד לא רואה מה שני ענה, ואנחנו צריכים בינינו לסדר את זה מהנמוך לגבוה. ואז ככה, אני אומר, אוקיי, לי יש הכי הרבה נעליים, אני אשים את עצמי בראש, ויהודה אומר, אוקיי, יש לי שני זוגות, אני אשים אותי ראשון. ואז ככה אנחנו מנסים לראות כמה אנחנו מכירים אחד השני, ולקבל נקודות לפי הרצף הגדול יותר שהצלחנו תכלס לעשות סדרה עולה.
עכשיו, הקטע הוא שפה באמת היה, השאלה עם הנעליים באמת הייתה אמיתית, ואז אלירן הפתיע אותנו כי מסתבר שהוא קיבל מלא נעליים בהפתעה. אז זה היה כזה, כולם כזה, יש לנו ארבע, יש לי ארבע זוגות, חמש זוגות, אלירן, יש לי 67 מיליארד זוגות נעליים, what the fuck?
רגע,
היה לו מתנה מאח של עומרי ומחבר בנפרד, ופתאום...
זה מידרדר להיות פרק אוף טופיק, אבל זהו, בדיוק באתי לשאול, איך מקבלים נעליים? מי? How does this happen?
אני אסביר לך, כשמישהו מכור לנעליים וקונה מלא 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 נעליים ואז עובר דירה וכל השאלה לא יכול לשים אותם, אז הוא מחפש למי לתרום. מצד שני יש אותי שהיה לי שני זוגות ואמרתי יאללה תביאו.
אוקיי.
ואז פתאום נעשרים.
איך הוא עבר מלהיות במקום האחרון למקום הראשון.
האמת כאילו גם לי, יש לי נעלי ספורט, נעליים סגורות שהן לא ספורט וסנדלים, זהו, זה כל מה שאני לובש. נועל.
יש לי נעלי טיולים, נעלי ספורט, שני זוגות דוקטור מרטינס, ונעלי, נעליים, כאילו, סבבה כאלה, סניקרס שמלמנות. זהו.
אני...
כן, אבל זה עוד כל מיני שאלות של כמה שפות אתה יודע, בין כללות ודברים כאלה, ואז, כן, אנחנו יודעים גם בערבית, ואז פתאום אתה נזכר, כן, גם בספרדית פתאום. אתה מנסה לנחש איפה אחרים עומדים.
אוקיי, אוקיי, נחמד.
כן, כן, זה ממש חמוד.
כאילו פארטי גיים כזה.
כן, כן, זה לגמרי פארטי גיים, והוא גם שיתופי, אז אתה לא מתחרה במישהו, יש לי יותר ממנו, זה באמת אתה מנסה לעשות דברים, וזה חמוד להלאה. כמו חלק מהמשחקים, יש בעיות לוקוליזציה כאלה ואחרות, אז נגיד כל מיני דברים אמריקאים, ואתה כזה קורא את הקלף, ואתה כזה, נקסט. אנחנו לא עושים את הקלף הזה, אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה בחיים שלנו.
גם היה לנו שחקן אמריקאי, ואז כשדיברו על מידות, היה לנו בעיה אם אנחנו עוברים במטרים, אינצ'ים או ירדים.
כן, אבל לראות את הלוקליזציה יש מלא קלפים, דלגים.
כן, כן, זה מה שכתבנו, שכאילו, אם זה היה משחק אפילו עם חצי מכמות הקלפים, אני לא זוכר כמה קלפים יש, זה היה ימבה. אם היה אפילו חצי והיה... כל הדברים האמריקאים, הייתי מבין את אם האנשים היו מתבאסים ממנו, אבל במקרה הזה, כאילו באמת יש כל כך הרבה קלפים וזה, אתה משחק את זה גם בשביל הכיף, אז יאללה, מדלגים על קלף, זה גם, לא, אף אחד לא פה, לא אנחנו חייבים לשחק את כל הקלפים בסדר שהם יצאו, בוא נפתח טבלאות המראה,
מה, אתה לא משחק פאנפקט תחרותי, יהודה?
כן, יש לו טבלות קלפים.
אני לא. קלווין זה קל, זה כמו צלזיוס, רק ב-0-0 המוחלט, זהו, נגמר, לא צריך להסתבך.
עכשיו זה זמן טוב לעשות פלאגין למשהו שאני נורא אוהב. בדרך כלל שאנחנו משחקים משחקים כאלה שהם פארטי גיימס, אני משתמש ב-Rule of Cool או Where the Points Don't Matter כזה, כי יש דרך לצבור נקודות ודברים ועוד כזה. למי באמת אכפת? אנחנו משחקים כל עוד אנחנו נהנים ומפסיקים כשרוצים לעבור למשהו אחר.
על אחת כמה וחמות שזה משחק שיתופי בעצם.
כן. זהו, אז היה לנו, שיחקנו, התחלנו לשחק בזה כי רצינו איזה פילר, אתה יודע, להתחמם, ואז רועי כתב בקבוצה, אני מגיע בסוף, אז אמרנו, טוב, אז נחכה שרועי יגיע, הוא מגיע מראשון, אז תחנו את המשחק, ואז רועי הגיע וחיממנו אותו, ואמרנו, סיבוב אחרון, כן, יאללה, ועברנו למשחק. אז זה היה די נחמד. אני חושב שבשלב מסוים ממש הפסקנו לכתוב, לספור ניקוד.
כן, זה היה מיותר. כי סתם דוגמה אחרת שלא שיחקנו, יש גיק אאוט. והדרך לצחק גיקאוט זה להתחלק לשתי קבוצות, ואז לראות מי זוכר יותר מהפרט המסוים, למשל שחקנים ששיחקו רובוטים או whatever. וכשאנחנו משחקים את זה, זה יותר בקטע, אוקיי, אנחנו עושים סיבוב, כל מי שעולה לו לראש מה שהוא אומר, ואנחנו מפסיקים שנמאס. כי יש משחקים שהם תחרות, סבבה, ומשחקים שהם כאלה פארטי גיימס. יאללה, בוא נזרום.
מצוין.
מצ'י קורו 2. אז אוקיי, מצ'י קורו הראשון זה משחק בניית עיר תחרותי, היה חמוד, נחמד, יצא לו איזה 3 חבילות הרחבה שסיבחו אותו וגרמו לך לרצות למות. והנוראית בכולם הייתה ביליונרס רואו או משהו כזה, שבגדול היה פשוט הכל נורא יקר והמשחק לא התקדם לשום מקום. ואז הם הוציאו מצ'י קורו לגאסי, שלא יצא לי לשחק בו, אבל מה שהבנתי בניגוד להרבה משחקי לגאסי אחרים, בסוף המשחק הזה שאתה משחק, מי שלא יודע, משחקי לגאסי זה כביכול משחק שאתה משחק פעם אחת, הוא קמפייני כזה, ואז כל פעם שמשחקים בו הוא מתווספים לחוקים חדשים, קלפים חדשים, כל מיני דברים כאלה, ואז ובסוף הוא נגמר, נגמרה המערכה, נגמר הכל, יש לו סוף סופי מוחלט, ואי אפשר לשחק במשחק הזה יותר. הדוגמאות הכי טובות זה השלושת פנדמיק לגאסי, משחקי הייבן למיניהם, גלום הייבן, פרוסט הייבן, יש קלנק לגאסי, ריסק לגאסי, מיליארד לגאסי, הוציאו מצ'י קורו לגאסי. איך עושים משחק כזה לגאסי? לא יודע, לא יודע. שיהיה. כאילו זה משחק בניית עיר תחרותי, אתה שולף קלפים וקונה אותם, אני לא ממש מבין איך אפשר להפוך את זה ללגאסי, אבל שוין. אבל מה שהם כן עשו חמוד, אתה לא, כשאתה מתקדם במשחק, אתה לא הורס קלפים, חלק מהשתיק של משחקי לגאסי זה, אתה קורע קלפים, מדביק דברים על הלוח, משנה דברים באופן סופי ומוחלט, ואי אפשר לשנות את זה לעד לנצח וזה, אז במאצ'י קורו לגאסי, בסוף יש לך גרסה אחרת של מאצ'י קורו, אז יש בעצם 3 גרסאות של מאצ'י קורו, יש מאצ'י קורו 1, לגאסי ו-2, שמה שהם עשו ב-2, הם לקחו את כל הדברים הכיפים מ-1 וחלק מהרחבות של 1, פישטו אותו, עשו אותו סטרימליין, והוא כיף לא נורמלי.
לגמרי שיפר את החוויה, הפישוט הזה, זה שזה משחק שמגלגלים בקוביות וצריך להגיע לאיזושהי תוצאה, אז יש לך רואו שאתה יכול לקחת של גלגולים נמוכים, גלגולים גבוהים, יש לך יותר שליטה במה אתה עושה ביחס לקודם.
כן, אז כמו המשחק הקודם, המכניקה דומה, אתה מגלגל קובייה אחת או שתיים, ובהתאם לתוצאה דברים קורים לכולם, אז כל מה שקורה במשחק זה קורה לכולם. יש כמה סוגי בניינים שיש לך בעיר שאתה בונה, אז יש בניינים שאת, נגיד אלירן גלגל קובייה, ולי יש בניינים כחולים, אז אני מקבל כסף כי אלירן גלגל את המספר המתאים, אבל גם לאלירן יש מספר, יש לו בתים ירוקים עם המספר המתאים, אז הוא גם מקבל כסף, אבל לחגה יש בית אדום עם המספר הזה, אז אלירן צריך לשלם לחגי כסף, אז תמיד משהו קורה, אתה תמיד צריך להסתכל על הלוח שלך, אתה לא יכול, אז התור של אלירן, אז אני אלך לאכול משהו, לנשנש ואני אחזור, תמיד משהו קורה רלוונטי לכולם.
זה נשמע כמו חוקי מונופול.
לא, יותר כמו הצבע של הבניין אומר מה הוא עושה, או שהוא גונב כסף, או שאתה מקבל רק בתורך, שאתה מקבל לא משנה באיזה תור, אז אתה צריך לשים לב מה קורה בלוח.
בגדול זה מנוע שמותנע מגלגול קוביות, פשוט כל צבע של קלף בשלב אחר הוא מופעל לפי מגלגל את הקוביות באותו רגע.
כן,
וזה מאוד אינטואיטיבי. המסעדות הן בצבע אדום, כי הן מושכות קהל, ואז הן לוקחות כסף לשחקנים אחרים, לדוגמה.
כן. ירוק זה אתה, כחול זה מישהו אחר. זהו, זה בגדול הצבעים. המטרה במשחק היא לקנות 3 מבנים מיוחדים, לנדמרקס. עכשיו, לנדמרקס מתחלקים בגדול שני סוגים, משהו שפעיל כל הזמן ועובד לכל השחקנים, למשל אם גלגלת דאבל אז אתה מקבל סיבוב נוסף, אם לא קנית משהו אתה מקבל 5 מטבעות, עוד דברים שקורים עכשיו והם רלוונטיים אליך, תיקח את השחקן שיש לו הכי הרבה מסעדות ותיקח לו חצי מהכסף, תקחו את כל הכסף של כל השחקנים, תערבבו אותו ביחד ותחלקו אותו שווה בשווה בין כל שאר השחקנים. כל מיני דברים כאלה. אז זה בגדול הסגנונות, הסוגים שונים של הקלפי לנדמרקס שיש. מה שכן שפחות אהבתי במשחק הזה, הקופסה שלו ענקית ביחס לגודל משחק שיש בתוכו. כאילו זה קופסה יחסית סטנדרטית, אבל יש בתוכו שתי קוביות, סק של מטבעות ושלוש חפיסות קלפים לא גדולות במיוחד. הוא כל כך קטן ששמתי אותו בקופסת פופ אנד לוק קטנה, והוא איתי בתיק כל הזמן. אז תמיד אם אני מגיע למקום ומשמם, מה צ'יקור? מישהו? וזהו. כאילו,
זה בשביל ההרחבות שעוד לא יצאו ועדיין לא הוכרזו ועדיין לא קיימו.
זהו, זה הקטע, שמאצ'י קורו אחד יצא, לאלירן היה, לא יודע אם עדיין יש לו, אבל היה לו את מאצ'י קורו אחד, בחוברת היה כתוב כבר איזה הרחבות הולכות לצאת ומתי. ומאצ'י קורו 2, כלום, קדחת, המשחק יצא כבר לפני איזה 4 שנים ועדיין אין שום הרחבה.
יש לו פרסומות להרחבות של מאצ'י קורו הקודם.
כן, כי את הטכנית עדיין יכול לקלוט את המאצ'י קורו הראשון, הוא עדיין, הוא לא out of print, הם עדיין מדפיסים אותו, הוא עדיין קיים, הוא משחק ולידי לחלוטין, כן. אתה יכול להיכנס עכשיו לאתר שלהם ולקנות אותו.
אבל ב-BGG למשל, הציון של הראשון הוא 6-6, והציון של השני הוא כבר 7-2, שזה מראה שהקהילה באמת יותר מחבבת את המהדורה החדשה.
כן, זה סתם מוזר שאין הרחבה, אין דיבור על הרחבה, אין שום דבר.
ויש קופסה שיכולה להיות חצי גודל.
בדיוק. אז זה סתם מוזרי כזה. אני מאוד נהנה מהמשחק הזה, הוא קל פשוט, ובאמת לוקח 5 דקות להסביר אותו, ויאללה משחקים. אני חושב שדיברנו עליו גם פעם בפודקאסט, שדיברתי על משחקי הקופסה ששיחקתי פה באינגלנד הזאת. חגי, אלירן, יש לך משהו להושיף על המשחק?
לא, נראה לי שזהו.
אני יכול לעבור לבא אם אתם מאשרים.
לא, עבור, אנחנו אוהבים social deduction.
עבור, של הבא. אז Deception, Murder in Hong Kong, זה משחק לוח שקניתי בקיקסטארטר לפני גזיליון שנה בערך, ואז כל פעם שיצא הרחבה הוספתי עוד. זה social deduction, שהיה איזשהו רצח בהונג קונג, ואנחנו נדרשים לפנח אותו. אחד מהשחקנים הוא רוצח, כמובן. אחד מהשחקנים הוא ה-CSI מזאפ. וכל השאר הם חוקרים רגילים. והמשחק הולך על כך שיש לכל שחקן, חוץ מהמזאפניק, קלפים שהם אמצעי רצח, ו-Scene of the Crime, כאילו מה נמצא בזירת הרצח. ואז כמו הירה או ה-Werewolf, כולם עוצמים את העיניים, הרוצח מתעורר, מצביע על קלף אחד שהוא אמצעי וקלף אחד של מה שהיה בזירה, ורק המזפניק יודע מזה. הוא עוצם את העיניים, כולם מתעוררים, ואז הם מנסים לנחש מי רצח ולמה. והקטע הוא שמי שנותן את הרמזים לא יכול לתת כל רמז בעולם. יש פלקים כאלה שאפשר להוציא, וצריך לבחור. למשל, מה ה-weather שהיה, או מצב הגופה, או מצב הבחוץ, איזה רעשים נשמעו, ויש רשימה כזאת של 6, ואז אני אומר, אוקיי, המצב בזירה הוא כאוס. אני לא יכול להגיד כן או לא, אני לא יכול לתת עוד רמזים, זהו, כאוס. ואז מתחיל להסתכל, אוקיי, מה יכול להיות כאוס? מקסיכת דשא? סבבה, וילון? סבבה. להרוג מישהו על ידי תרופות זה לא כאוס, זה כנראה נרדם בשינה.
כן. זה חמוד, וכאילו, יש שם קטעים, נגיד, אני זוכר שהיה, לפחות משחק אחד שאני הייתי המזפניק, והיה איזה קטע של רואי רצח מישהו עם מיקרופון, והיה שם גם עוד איזה משהו אידיוטי בזירה, ואז אני כזה, אז כלי הרצח היה כבר בזירה, אז כולם כזה, אוקיי, מסתכלים על החפצים שהיו בזירות, מה כבר יכול להיות היה בזירה? ואחד, אני חושב שהזירה הייתה פאב, אז כזה, אוקיי, מה יכול להיות
כן, בפאב? כן, הזירה הייתה פאב.
היה בזירה. ואז כאילו, אוקיי, אז זה לא יכול להיות התחתונים, אבל זה כן יכול להיות הסכין, כי יש סכינים בפאבים, ויש זה, ויש זה, ואז זה כל כאילו מסתדר אחד לשני. אז היה ממש חמוד. היו שם דברים בשלב מסוים, רואים שאלירן קנה 67 הרחבות ותמך בקיקסטארטר, כי בשלב מסוים היה זבובים ביונים, ננובוטים.
כאילו רובוט from the future או משהו.
כן, כזה, the fuck!
היה גם מיפלים וגיימינג קונטיינרס.
כן, אז זה פשוט הזיה בשלב מסוים, משחק נהיה כזה, אוקיי, the fuck הולך פה. ומה שנחמד במשחק הזה זה שהוא באמת דידקציה, כן, כאילו השחקנים מסתכלים מה ששת הרמזים שהמזפניק נתן ועל הקלפים של האחרים ומתחילים לזרוק אשמה וכל מיני דברים כאלה, אבל לפעמים יש דברים כאלה הזויים, כאילו הרצח נעשה על ידי רדיואקטיביות, ואז איך לזלזל אתה אומר שהוא נרצח ברדיואקטיביות? איפה הדברים נכנסים פה? כל מיני דברים יכולים להיות קצת יותר מורכבים.
מה גם שהרוצח מנסה, אתה יודע, להיות כאילו חלק מהשחקנים ולהסיט את האשמה למקום אחר.
כן, מאחר שכולם רואים הרי את הרמזים ואת גורמי המוות האפשריים של כולם, אז הוא ירצה בדרך כלל לבחור משהו שיהיה קשה מאוד להבדיל ברמזים בינו ובין מה שיש לשחקנים אחרים. אלא אם הוא בחר עוגיה בתור מסיבה כלשהי, בתור רמז.
וואו, העוגיה הזאת, הרגעת כולנו.
וכמובן חשוב לומר שכל אחד מהחוקרים יש להם הזדמנות אחת בלבד במהלך המשחק להאשים מישהו. אז במהלך המשחק אתה יכול להחליף טיפה את הלוחות ו... לתת רמזים אחרים וטיפה דיון, אבל ברגע שישמת, ישמת, אתה יוצא מהמשחק, אתה שם את הטאג שלך, ואם לא זכית, אתה מתפטר מהכוח משטרה.
זה מזכיר קצת את הסרטי אקשן של השוטרים משנות ה-80. This is my badge and my gun and I'm dead sure about it, that he did it, כזה.
Yeah, I put it on the line.
כן. מה שכן, אחרי ששיחקנו את זה, שני סיבובים, אלירן נראה לנו שצירפנו מקצועות חדשים, אז יש את העוזר לרוצח, ברח לי השם שלו, איך קוראים?
אקומפליסט,
אז הוא יודע מי הרוצח ומה הקלירט, משטאפ, כן, הוא יודע, והמטרה שלו זה לעזור לרוצח להפיל את האשמה על מישהו אחר, ואז היה גם עד, נכון?
כן, וויטנס.
כן, והעד יודע מי הרוצח, ואז הרוצח צריך כאילו, כשמאשימים אותו, אם האשימו את הרוצח נכון, אז הוא צריך למצוא מי העד, ואם הוא מוצא מי העד הוא כביכול הורג אותו לפני שהוא מצליח לתת עדות, ואז הוא לא, ואז הוא ניצח במשחק בכל מקרה.
זה כמו מרלין ברזיסטנס.
כן, ואמרת שיש עוד איזה כמה מקצועות שלא שיחקנו בהם בכלל.
כן, יש עוזר מזפ ועוד כל מיני כאלה שאני לא זוכר כל כך מה הם עושים כרגע.
כן, אז זה גם חמוד שבשלב מסוים אתה יכול לקשות את המשחק יותר, ולא רוצח אחד, כולם בלשים וזה. משחק טוב, משחק ממש טוב. והוא משחק כן.
כמו כל דבר, גם ככל שיש יותר אנשים אפשר להכניס עוד וריאציות, אז אם היינו ארבעה אנשים, אז הווריאציות הן מאוד מוגבלות, אתה לא יכול לשים רוצח ועוזר מזפ אחד ובלש, אז... כשמגיעים כבר לשמונה אנשים, אז אפשר ממש לשחק עם הווריאציות.
כן, זה משחק של עד 12 אנשים, ולגמרי אני מרגיש איך הוא יכול לשחק ב-12, למרות ש-BGG אומרים best 6 עד 8, יכול להבין למה כנראה הוא נהיה ארוך יותר ב-12. הוא בטוח נהיה כאוטי יותר ב-12, כשכולם מתחילים להאשים אחד את השני, והמזפי כזה, די אלוהים, כאוב לי הראש. איך אתם לא מבינים שהפאב עם הנשק שהגיע מראש, וזה הרובוט מהעתיד שבא לרצוח אותו, באמת.
אני הייתי בטוח מההתחלה שסגן חרדה לי בחדר הוורוד עם פמות.
כן. למשחק יש הרחבות אמיתיות, נכון? זה לא רק הכל תוספות קיקסטארטר.
עכשיו הוא בריטייל, והרחבות פחות או יותר מוסיפות עוד תפקידים ועוד קלפים. אין משהו שמשנה או שבאותה מכניקה בצורה אינרנטית.
קול. המשחק כן קוראים לו מרדר אין הונג קונג, להגיד לכם את האמת, הוא לא מרגיש נורא הונג קונגי, חוץ מכמה פעמים שיש כזה, זה פונט רבעי סיני כזה.
כן, השם של כל אחד מהפריטים האפשריים, לדעתי כתוב שם גם בסינית, לא?
כן, אבל חוץ מזה הוא לא באמת מרגיש.
הוא לא באמת מרגיש קשור להונג קונג דווקא, זה יכול להיות כל עיר. מלוכלכת ומפקפקת עם משטרה לא מתפקדת.
בדיוק. כן. שזה לא רע, כן? אני לא אומר שזה רע, אבל כאילו, זה בטייטל, כאילו, Deception, Murder in Hong Kong. תפחות, תעשו קצת שירגיש הונג קונגי?
כן, בהקשר הזה זה יותר טייטל נחמד מאשר תמה הונג קונגית מורגשת. המרדר מאוד מורגש, הונג קונג פחות.
בדיוק.
הדיספשן מורגש? זו שאלה חשובה.
כן,
הדיספשן
מורגש.
אז זה גם, יש היום כמה משחקים כאלה, יש את מיסטיריום, ויש עוד איזה משחק שרוחו, אחד השחקנים הוא הרוח שנרצחה, והיא מנסה להסביר מי הרוצח, וכל מיני דברים אבסטרקטים כאלה, שהם לרוב, לא לרוב, אבל הם פחות זורמים עם יותר שחקנים, כאילו לא לכל השחקנים יש כוח לדברים אבסטרקטיים, פה אין אבסטרקטיות, פה הדברים הרבה יותר הארדקור כתובים, אז זה נחמד כזה. שאני מאוד אהבתי.
אני לא מוצא את זה, אבל אני חושב שבחלק מההדפסות הם שינו לזה את השם ל-CS Files.
זהו, ראיתי ב-BGG יש איזה תמונה על משהו שקוראים לו CS Files, אבל לא הבנתי אם זה המשחק הזה או איזה סוג של הרחבה, כאילו כל מה שכתוב זה CS Files וזה של ILO Games, זהו, זה כל מה שכתוב על הקופסה.
כן, זה כנראה זה הפצה אחרת או משהו, כי גם הם שמו לב לקטע של הונג קונג, לא בהונג קונג.
כן.
יאללה, נעבור לבא?
כן.
Welcome to your neighborhood. אז Welcome to Your Neighborhood הוא חלק מסדרה של משחקי Welcome to לכל מיני דברים, שבגדול זה מהסוגה החדשה של Roll and Write, רק שבמקרה הזה זה Draw and Write, בעצם אנחנו שולפים קלפים ואז כותבים, כל אחד מקבל כזה נייר נחמד עם השכונה שלו ובתים, אנחנו שולפים כמה סטטים של קלפים, שאחד על מהם יש מספר בית, והצד הנגדי שלו הוא בעצם איזושהי יכולת מיוחדת, והרעיון הוא שאנחנו יכולים לבחור מבין שלושה סטים כאלה, מספר בית ויכולת מיוחדת, ואנחנו רוצים למקסם נקודות, הוא די סוליסטי בקטע הזה, כשיש כל מיני חוקים, כלומר מותר לנו לרשום מספרי ביתים רק בסדר עולה, רק איפה שפנוי, יכולות מיוחדות נותנות לנו להכפיל בתים, לבנות בריכות, לעשות שיפוצים ולהזיז את המספרים של הבתים, בגדול המשחק ממשיך ככה, אנחנו ממלאים בתים וצוברים נקודות עד שלא ניתן להתקדם כל כך, או שמישהו סיים את כל שלושת המשימות הגדולות ואז הוא נגמר וסוכמים נקודות. קחו את זה מפה.
כן, אז כמו שאלירן אמר, זה משחק סוליסטי, אתה באמת חוץ מהקטע של המשימות אתה משחק לבד, ואז אתה כזה, טוב, זה הקלפים שיצאו, אני בחרתי את הקלף, כולם יכולים לבחור את אותם קלפים, זה לא first come first serve, אז אתה אומר, אני בחרתי את הקלף הזה, סימנתי פה על המפה שלי, זה הרחוב שבחרתי, זה, מסמן את הבריכה, מסמן את זה, ואז אתה אומר, טוב, סיימתי, כולם סיימו? יפי, ממשיכים הלאה. הדבר היחיד שהוא באמת סוג של אינטראקציה זה כש מסיימים את המשימות, ואז כי הראשון שסיים את המשימה מקבל את מלוא הנקודות, אלא אם כן יש יותר משחקן אחד שסיים את המשימה באותו תור, ואז הם חולקים את ה-first player and זהו. אני פחות אוהב את המשחקים האלה, כי אתה משחק עם הרבה אנשים סוליטר. במקרה הזה זה חמוד, כי זה משחק ציורי כזה, והוא צוחקים אחד עם השני, ואנחנו חבורה גם כזאת, אבל אני לגמרי רואה איך אנשים אחרים פחות מתחברים למשחקים כאלה.
כן, הוא גם יחסית בטווח הבינוני בזמן, לא הייתי משהו סופר מהיר, אבל הוא גם לא לוקח נתח. אז נגיד משחקי סולו מהסגנון הזה, אם הם לוקחים נצח, הייתי משתעמם אחרי כמה זמן, שכזה אוקיי. אבל מבחינתי יושב בדיוק בסוויט ספוט הזה, שהוא גם נותן לי לבנות מספיק, או להיחשל בצורה מחפירה, ויש לי מה לעשות עם הדברים.
כן. הגרסה שלך זה גרסה רגילה או קיקסטארטר?
גרסה רגילה, כאילו הזמנתי דרך קיקסטארטר, אז קיבלתי עוד לוחות עם עוד סנריות כאלה.
זהו. זה מה שבאתי להגיד.
מה, זה שיש את האופציה של העיירה הפוסט-אפוקליפטית וכאלה?
כן, כן. אז יש לוחות אחרים, יש העיירה הפוסט-אפוקליפטית, הלווין טאון, כל מיני דברים כאלה, אז זה מוסיף, זה חמוד. המשחק נשאר אותו דבר, אבל התמה קצת משתנה, אז זה חמוד. ראיתי שיש Welcome to Dungeons וכאלה, שנראה לי יותר, שיכול להיות יותר מעניין.
זה באמת נשמע מעניין.
Dungeons אני לא מכיר, אבל יש לי את Welcome to the Moon, שזה די דומה, אבל הקטע שלו זה שזה משימות, זה לא נגיד Legacy, אבל אתה כן מתקדם במשימות, וכל פעם בונה קצת משהו אחר מהירח, וזה נהיה יותר מורכב ומיינדפאק קצת רציני כזה, של מה אתה רוצה לעשות. והוא די אותה מכניקה, רק אקסטרה.
כן, שזה בסדר לגמרי, שהמשחקים אותה סדרה היה להם מכניקה דומה, לא... אבל שבאמת כמו שאמרת, שיהיה אקסטרה, שאני לא סתם, אוקיי, אז בואו נעשה.
כן, כי נגיד בפעם הראשונה, הסטנריו הראשון זה להטיס את הטיל, ואחר כך זה כבר לפתח את המושבה, ולהגיע לכל מיני מקומות וכאלה, אז אתה עדיין מסמן איקסים, עדיין יש קלפים, אבל איך אתה מנצל אותם ומה אתה מקבל מהם זה שונה.
מגניב. אני אוהב את המשחקים, אני אוהב את הקונספט הזה. הגרסה שיש לאלירן, אני לא יודע אם זה כל אחד שקונה את הגרסת ריטייל, מקבל, יש לו גם לוחות מחיקים וגם לוחות נייר, שזה נחמד, כי הבעיה שלה, שמבחינתי יש הרבה להם במשחקי רול אנד רו, דרו אנד רו וכל מיני כאלה, שהם, אתה מקבל 100 לוחות נייר, ואתה מסיים עליהם בעיפרון, ואז אין לך יותר כלום. אז כן, תעשו לוחות מחיקים, תעשו לימינציה ללוח.
על איזה עוד משחק דיברנו ש... היה לפני כמה פעמים עוד משחק שדיברנו עליו שהיה עם ציורים.
יש, אני יכול להיות שדיברתי על, כאילו דיברתי עליו, יכול להיות שלזה אתה מדבר על Dungeons and Dragons, Dungeons and Quibblers, Heroes of Waterdeep. כן, אז שם באמת יש לך לוח של מבוך, ואתה מצייר, ואז אתה מוחק הכל, אז וויז קידס עשו יופי של הפקה בקטע הזה.
עד כמה שאני זוכר מקבלים את הניירות, ולוחות מחיקים זה היה תוספת תשלום כלשהי לא רצינית. אתה מקבל כאילו ארבעה תוצדדים.
אבל זה היה אדון לקיקסטארטר בעצם.
כן, אבל את כל הדברים שלהם תכלס אפשר להזמין בריטייל, זה לא כזה...
סבבה.
לא בר השגה.
טוב.
גם CS Files, כאילו, מרדר אין הונג קונג, אני חושב שכמעט הכל ניתן להשיג עכשיו ריטייל.
כן. אני אוהב את הקונספט שיש קיקסטארטר אקסקלוסיב, שהם לא אקסקלוסיב, אבל הם נגיד... עולים יותר, או בכמות מופחתת, או כל מיני דברים כאלה.
זה גם...
אני ממש אוהב קיקסטארטר אקסקלוסיב, אבל כמובן שאם זו תוספת שפשוט בקיקסטארטר אתה משיג אותה יותר בזול, או משהו כזה...
זה גם עניין של... זה לא רק עניין של הכסף, זה גם...
עד הרחבה, ואחר כך היא זמינה לכולם, אז אני יותר בעניין.
זהו, זה הנקודה שרציתי להגיד, זה גם עניין של התזמון, אתה תומך בקיקסטארטר, אתה מקבל את הכל כאילו במועד X, ועד שזה מגיע לריטייל וזה, זה לא יודע, כמה חודשים אחר כך, אז...
זה לא בהכרח.
לא, אבל מה שאני שומע, כן, זה לפחות, האקסקלוסיביות היא לפחות כאילו, קיבלתי את זה כמה חודשים לפני שאפשר להזמין, לא יודע.
תלוי, יש כאלה שמוצאים בערך אותו זמן. מה שאני באמת אוהב בקמפיינים כאלה זה שאין לך קיקסטארטר אקסקלוסיב, אלא אתה מקבל את כל מה שכולם מקבלים, אבל אולי קצת יותר גדול, קצת יותר אסתטי, קצת יותר בזול. כי אז זה גם לא מבאס אותי, כי אם לא נכנסתי כי לא שמתי לב, אז אמרו, אני יכול למצוא את זה בריטל אחר כך, אז בסדר לי. מיניאטורות חצי סנטימטר קטנות יותר, לא קרה שוב, לא נשבר העולם. אבל כשאמרו לך, כן, זה הרחבה, סופר דלוקס מגניבה שכולם אוהבים אותה, זה ההונד רט של ההרחבות, ואפשר להשיג אותה יותר, ואז מוכרים אותה באיבאי באיזה $300, אתה מתבאס.
תשמע, אתה יכול להיות הקהילה של גלום הייבן, וששש שנים אחר כך הם פותחים קיקסטארטר למהדורה שנייה, הם יבכו על זה שמה, אתם רימיתם אותי וזה לא היה החוקים הסופיים בכלל. גם יש כאלה.
כן, זה עידן דיבר על זה שבוע שעבר. בדיוק. היה אחד המצחיקים.
וואו. כי revised edition בדרך כלל אני בעד, זה אומר שמשהו היה קלנקי במשחק המקורי והם חשבו עליו ועשו את השיפורים הנדרשים.
זהו.
כן, אבל זהו, התירוץ שעידן אמר זה שאנשים התלוננו, שיחקתי 300 שעות על משחק שעלה $300 ועכשיו אני צריך לקלוט אותו שוב כדי לשחק עם השחוקים האמיתיים, אני רוצה את הכסף שלי בחזרה. דוד, שיחקת 300 שעות במשחק, סתום את הפה.
זה פחות מהעלות של פופקורן בקולנוע.
זה כאילו שהיינו מתלוננים, כאילו לא שאנחנו לא מתלוננים, אבל כאילו שכל מהדורה חדשה של משחק תפקידים זה היה, מה, נתתם לנו את החוקים הלא נכונים, ועכשיו אתם כותבים חוקים חדשים, כאילו כן, that's the point, זה מהדורה חדשה, זה הפואנטה של מהדורה חדשה.
כן. אבל כן. אני יכול להבין נגיד את הקונספט הזה במשחקי תפקידים, או אפילו נגיד במשחקי לוח כמו טואלט אימפיריום, או מצ'יקורו, או דברים כאלה, אבל גלום הייבן זה משחק כאילו, יש לו את העלילה שלו, יש לו את הסיפור שלו, יש לו את ה...
אוקיי.
זה, ואז כאילו הם מתלוננים, אבל שיחקתי כאילו בגרסה הלא נכונה של הסיפור. ברור שהם מקטרים כי הם רוצים משהו בחזרה, זה כיתור אידיוטי שלא תבין את זה.
יודע מה, אני יכול להבין אם, אני דווקא יכול להבין את זה מהכיוון של אם הם מוצאים מהדורה חדשה אבל נשארים עם אותו קמפיין, זה קצת מטומטם. כאילו, אני לא יודע מה יש בבאקר קיט עכשיו, אני מצפה שאם יש מהדורה חדשה גם יהיה קמפיין חדש.
לא, זה אותו קמפיין.
אז זה קצת מטומטם.
יש קצת הבדלים בחלק מהסיפורים, כמו שעידן אמר, יש קלפים אולי יהיו שונים, אבל זה בדיוק הקטע, שהקמפיין כקמפיין הוא אותו קמפיין, אז פשוט תורידו את החוברת חוקים ותשחקו לפי החוקים.
אוקיי, אז אם את זהו, אם אתה אומר את זה, אם אפשר פשוט להתקן את החוקים, אבל גם, שוב, דיברנו על משחקי לגאסי לפני 20 דקות, אנשים הולכים לשחק מחדש את הקמפיין אחרי שהם שיחקו אותו לפני שלוש שנים? לא, הם לא.
כאילו אנחנו אומרים לא כשאנחנו יודעים שעידן משחק אותו עכשיו פעם שלישית.
בסדר,
אבל כן.
לכן אני אומר שאם הם מוצאים מהדורה חדשה הייתי מצפה שהם כאילו יוציאו גם קמפיין חדש.
לא, אבל אז זה בדיוק הקטע, שכאילו גלום הייבן זה הקמפיין של גלום הייבן, ויש לך את ה-Jaws of the Lion ופרוסט הייבן, וכל אחד יש את הסיפור שלו, וזהו.
Money פה... on the floor, סתם,
אין מושג. אם הם יוציאו גלום הייבן 2, כי גלום הייבן 2 זה כבר משהו אחר.
אבל זה לא מה שזה?
לא, זה מהדורה שנייה של
גלום הייבן. זה revised, אוקיי, אם זה revised, זה בסדר.
revised, second edition, זה לא גלום הייבן 2.
לא, אם זה second edition, זה 2.
לא, זה לא המשחק המשך.
זה לא חשוב.
זה אותו סיפור? זה אותו סיפור במכניקה קצת משודרגת.
זה כמו טוויילייט אימפיריום במעבר ביניהם. זה אותו דבר, אתה נלחם באותו דבר, יש לך את אותם גזעים, אבל רק טיפה שינו את החוקים כדי שזה יהיה יותר זורם.
בדיוק.
זה היה חדשים שעוד לא התחילו, והם עכשיו רוצים לתת להם חוויה, אני מניח, יותר זורם.
טוב, anyways, נגמר לנו הזמן, יהודה שיחק דיאבלו, יופי.
כן, שיחקתי דיאבלו, אני משלים דברים, כי עוד מעט יצא אותו לאחד, זהו.
חגי, אל תהרוס. תהרות הפרק. טוב, ציפיות לעתיד.
אלירן,
אתה ראשון, כן.
יאללה. אז כן, עונה ראשונה של דיאבלו, אני מתרגש לקראת בלדורס גייט 3, אבל אלוהים ישמור 100 שעות עלילה, איפה אני אדחוף את זה בחיים שלי.
זה לא מצחיק שיש משחק 100 שעות עלילה ו-500 שעות קאצינס, כאילו איך, 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 מה, כאילו, איפה ה...
אבל למה זה?
זה בעצם לא משחק, זה ספר...
אבל לא, זה היה הגיוני לחלוטין, גם כשהרעיון הזה פורסם, אנשים אמרו, כן, כי יש ברנצ'ין סטורי טלינג, זה ברור.
לא, ברור, אבל זה מצחיק, זה מצחיק.
כאילו לכל סטנה יש לך איזה 5 הקלטות שונות.
אני
רוצה להגיד שאחרי שדיברנו בפעם הקודמת על בלדורס גייט 3 ויהודה אמר שאם קונים עכשיו כאילו אם עושים הזמנה מוקדמת מקבלים את השדרוג לדלקס, אגב לא ראיתי שזה כתוב בשום מקום, כאילו אני מאמין לך אבל לא ראיתי זה כתוב בשום מקום, הלכתי והסתכלתי על ה-60 דולר האלה וההבדל מבחינתי להוציא 60 דולר לפני חודש וחצי ולהוציא 60 דולר עכשיו השתנה, כאילו אני קניתי בחודש אחד את Tears of the Kingdom ודיאבלו 4 שהם שניהם היו 70 ועכשיו אני מסתכל על Baldur's Gate וזה כזה אני מתכוון לשחק בזה אבל זה קצת יקר בבת אחת כל תפיסת הכסף שלי השתנתה.
הנה, אני יכול לשלח לך קישור, אבל if you pre-order Baldur's Gate 3 before it's released, you will be allowed to experience the early access version. On top of this, all who have early access version of Baldur's Gate 3 will be upgraded to digital deluxe for free.
טוב, מתי, מה הקאט
לך? פרי-אלפה. אני לא יודע איזה גרסה זאת בכלל.
לא, כל ה-early access. זה early access.
כן, אם יש לך early access, זה early access, לא משנה. הארלי אקסס עולה אותו דבר, ולמי שיש את הארלי אקסס מקבל את הדיג'יטל.
כן, מתי הקאט-אוף? מתי, כאילו, עד מתי אני צריך להחליט אם אני קונה את המשחק?
ביום לפני שיוצא משחק יוצא. כל הזה עדיין פריר.
מה זה? שני לאוגוסט?
שני לאוגוסט או השלישי לאוגוסט או משהו כזה?
בטח שלישי לאוגוסט, כי זה יום שישי, בדרך כלל יוצא ביום שישי. טוב, אז יש לי שבועיים לך, כאילו, אולי לגרום לעצמי להוציא בכסף.
כן, שלישי לאוגוסט. אני מחכה, אני צריך לשלם כדי להמשיך לעבוד פה, אז אני אראה כמה כסף יישאר לי לפני, ואז אני אחליט מה אני קונה את Baldur's Gate 3.
עכשיו, אלירן, תקענו אותך, יש לך, כתבת עוד דברים.
כן, כתבת עוד מיליון דברים, לא באמת. קיבלתי את Lords of Ragnarok, שזה כמה קופסאות ענק, שזה המשך רוחני של Lords of Hellas, זה היה משחק אסטרטגי על מפה גדולה עם דוד זונמאפ והופך אותו ליותר טקטי עם דוד זונמאפ, כזה ויקינגי מקאז עם אריה קונטרול.
זה נשמע מגניב, אני רוצה כזה, אני רוצה לשחק את זה.
אז כן, אני ממש רוצה לשחק, סידרתי אותו, לקח לי איזה שעתיים לסדר את הקופסה שזה זול, ועכשיו רק צריך לשחק.
יפה. מגניב? חגי.
אז... לאור זה שהיה בכמה חודשים האחרונים את ההגשת משחקים לאייקון ועכשיו את ההגשת משחקים לדרקוניקון, שלפתי פרויקט די ותיק שפשוט לא ממש תניע עד היום, למרות שהוא היה בתהליכים של משחקים מהמגירה, שזה בגדול שאני לוקח כל מיני משחקי כנס מוכנים שלי או של אנשים אחרים שהיו מוכנים לתרום, שיש כמה כאלה בודדים, ומי שרוצה להריץ משחק בכנס ואין לו מה, אז מסתכל לו מגירה, בוחר משחק, ואני שולח לו קבצים מוכנים, כולל הכל, דמויות, כל מה שצריך כדי לשחק, הוא רק צריך לעשות לעצמו פלייטסט בבית ולהביא קוביות. ולשמחתי, אחד מהמנחים שהיה לו משחק, שהוא כבר הריץ בכנסים בעבר, ומוכן היה לתת לו מגירה, זה רואי קנט פורטל, שאנחנו מתים עליו, גם שיחק אצלי זמן מה, והנחייתי בקמפיין מרובי מנחים, והוא עשה משחק של Scum and Villainy, שזה אדפטציית מדע בדיוני של Blades in the Dark, שזו שיטה שקראתי, אני מאוד מחבב ומתכוון לScum and Villainy, פשוט תמיד היה קשה לי איתה קצת, כי אנחנו מאוד מתורגלים לשחקני תפקידים במוסכמות של פנטזיה, אבל פחות במוסכמות של מדע בדיוני פלפי, והוא כתב תרחיש משחק מטורף ודמויות משוגעות, ואחרי שקראתי את זה, אז אני פשוט מת לשחק את זה מתישהו, ואני צריך למצוא זמן לשחקנים, ולנסות את התרחיש שלו.
אתה שחק בדרקוניקון?
אם יהיה לי זמן, אז כן.
מה זה אם יהיה לך זמן?
הוא מנהל המשחקים, הוא צריך לנהל.
נו נכון, הוא מנהל המשחקים, הוא צריך לדאוג שהמשחקים טובים, שאנשים נהנים על ידי זה שהוא משחק את המשחק. אני לא רואה שום...
ולהציל אחריות, מה הבעיה?
נכון. כך נגיד מישהו תמים, אלירן, ותציל עליו, בסשן הזה אתה אחראי, אני הולך לשחק.
הגני, הגני.
חלאות ונבלים. אתה יודע, אנחנו פה אופטימיים בפודקאסט.
לא יודע, שמעתי שאתה אומר שאני תמים, אם זה אני יוצא מהיום.
טוב, יהודה.
אז כן, דיאבלו 4, עונה 1 יוצא ביום חמישי הבא. האינטרנט כמובן כועס. למה אתם מוצאים ביום חמישי? אנחנו צריכים עכשיו לקחת ימי חופש.
אוי, תקשיב, תקשיב. אני לא מפסיק ללא להבין את כל האנשים האלה שלא קלטו כשאמרו להם seasons, שזה אומר להתחיל דמות מאפס. כאילו, באמת.
פגשת אנשים? כאילו, אני שואל רצינות, פגשת פעם
אנשים? מאז שהמשחק יצא, לא מפסיקים להתלונן על זה, וזה כזה, זה המודל של המשחק, זה היה המודל בדיאבלו 3, זה המודל של כל התחום הזה, זה ככה בפאס אוף אקזייל.
זה גם המודל של פאס אוף אקזייל.
זהו, זה מה שזה, כל הז'אנר מבוסס הזה, כל הפואנט הזה להתחיל דמויות חדשות. עכשיו, בליזרד באו והקלו קצת, ואמרו, אתם לא צריכים לחשוף את כל המפה מחדש, והאלטרס, כן, האלטרס אוף לילית יהיו זה, אז כאילו חלק מהדברים עוברים. כל הרינאון?
כל הרינאון לרוחבי. כאילו, אתה לא מתחיל עם כאילו שצברת את כל האקסטרה אקספי, אבל אתה מתחיל עם התשעה שיקויים.
כל הבונוסים שהם כאילו אקאונט באונד.
כן.
אוקיי, זה מדהים. אז אוקיי, אז אתם צריכים לעשות את כל הסייד קווסטים מחדש. בוהו! What the fuck?
וגם אז לא, אתה לא צריך לעשות אותם. כן, כאילו, יש את העלילה של המשחק, את העלילה של העונה, שיש איזה כומר, נזיר, whatever, שאנחנו לא נספיילר את דיאבלו 4, אבל זה מתרחש אחרי, אז דברים רעים קורים בעולם, אז הוא מתרוצץ ומנסה להבין מה קורה.
אפרופו, בואו נעשה על האש דיאבלו שבוע הבא.
סבבה.
בכיף.
מה?
אז כן, אז אני, זה רעיון, אז כאילו אתה משחק את העלילה של העונה, שזה דווקא נחמד, זה משהו שהם לקחו יותר מ-Path of Exile, כי בעונות של דיאבלו 3 לא ממש היה קונצפט, נכון. היה כאילו תמה, ואז שיחקת את המשימות, ואז זהו. פה ממש יש לך סיפור, שזה משהו שהם לקחו מ-Path of Exile, שלכל, בוא נגיד קוראים לזה עונה, לא זוכר איך קוראים לזה ב-Path of Exile.
ליגה. אבל לא משנה, זה עונה. כן. פאס אוף אקזייל הם תכלס החריגים כאן, כי בכל משחק אחר קוראים לזה סיזנס, גם לא בתחום הזה.
אני חושב שהם פשוט רצו להשתנות, להיות כאילו אנחנו שונים. אז כולם קוראים לזה הסיזנס של פאס אוף אקזייל. כן, אז אני אישית מאוד מצפה לזה, מה גם שיש לי את הגרסת... לא קולקטורס, או דילוקס כזו או אחרת.
הפרימיום, whatever, כן, אנחנו מקבלים כאילו את הבאטל פאס המשודרג.
כן, אנחנו מקבלים את הבאטל פאס של העונה הראשונה משודרג, אז it could be awesome, אז אני רוצה לראות איך זה קורה. אז זהו.
טוב, אז אני לא דיברתי את דברים, כי אני סופר עייף, וגם היה לו מספיק תוכן למשחק הקופסה, אז בפרק הבא, צפו לשמוע אותי מדבר על Legends of Runeterra, שזה משחק הקלפים של League of Legends, אחרי שדיברתי שבוע שעבר על כל הצפייה שלי בכל מיני משחקי קלפים זה שונים ושונים, החלטתי שזה מה שבא לי לנסות, אז ניסיתי, הוא מוזר, הוא לא סטנדרטי, עשיתי לו סטרימינג של שעתיים וחצי השבוע, אבל הוא כיף, כאילו, ויש לו כל מיני מודס מסביב, יש להם מוד שנקרא Pass of Champions, שזה כמו Slade Aspire כזה, לפי אתה פותח גיבורים, לכל גיבור יש איזשהו דק שאתה מתחיל איתו, ואז יש את אדוונצ'ר שכאילו כל אתה ממשיך לנצח אתה מגיע עד הסוף, אם הפסדת אתה צריך להתחיל מההתחלה ואתה מקבל משאבים לשדרג את הגיבור, אז זה ממש רוגלייק. אגב, השבוע למדתי שגם להארדסטון יש מצב כזה, מתברר.
וואלה,
וואלה.
כן, זה נקרא, האמת הם כאילו הם התחילו לפני כמה הרחבות, אז יש כמה לא יודע איך לקרוא לזה, כמה הרפתקאות של הארדסטון עם הקונספט הזה, אבל האחרונה והפופולרית ביותר נקראת Tomb of Terror, אז כן, זה נמצא גם בהארדסטון. דיאבלו עונה אחת כנראה גם אני אשחק, יש לי את הפלייטסט של גודפלש שמתקדם בקצב יפה מאוד בשבועיים האחרונים, גם היה לנו מפגש, וגם השבוע יש מפגש, מפגש שבוע אחרי שבוע, זה לא קרה לנו אף פעם. אז גם כתבתי את גרסה הראשונה למהלכים הבסיסיים של המשחק, שעכשיו אנחנו משחקים איתו במקום כאילו, עשינו את המעבר, אנחנו מנסים לשחק עם דמיגודס, לאוקיי, כתבנו חוקים משלנו, אז עשיתי שבוע שעבר, והשבוע לקחתי את המשחק מיקרוסקופ שדיברתי עליו בעבר, שבעצם יצרנו ממנו את הבסיס של העולם, וכתבתי ממנו היסטוריה, אז אני מנצל את ההבטלה שלי יפה, אני מתקדם במשחק, זהו, וקיבלתי מהאנשים הנחמדים בסון אוף אוק, שעושים את City of Mist ואת Queers וכן הלאה, שרן מדבר עליהם כי הוא עורך להם את הספרים, אז קיבלתי את כל הספרים של City of Mist ואני צריך לקרוא אותם, אז אני צריך לנסות לעשות מתישהו. וזהו.
בהצלחה.
Thank you. טוב.
כן? היה מגניב!
נכון. אז עד כאן להפעם. תודה רבה לכל מי שהאזין, תודה רבה לכל מי שהשתתף, אתם יכולים למצוא אותנו ברחבי האינטרנט, ועד הפעם הבאה,
להתראות!
ביי! להתראות!